זהו, אז פה הרב קוק נשאל על, על מאמר ארוך שהוא כתב, שנקרא דרך התחייה. במאמר הזה נמצא במאמרי הראייה, ממש בהתחלה, כרך א', יש שם את כל המאמר הזה, איזשהו 10 עמודים, ומישהו שאל אותו באיגרת הזאת, מישהו שאל אותו מה הוא רצה במאמר הזה, מה הייתה הכוונה שלו במאמר הזה, ופה הוא עונה ככה בתמצות מאוד גדול, אבל מאוד מרוכז וטוב, בעצם את כל מה שהוא כותב שם במאמר ההוא. אז אתם יכולים לראות, זה מתחיל כל מגמתי בדרך התחייה. היא לשום קו מבדיל בין ההזרמה הנשמתית, שהיא נותנת חיים עצמיים המסוגלים לאומה בריאה בכל חילה ועוז שאיפתה, ובין אורחות הלימוד הנקנים על ידי הדרכה איטית ברוח של שינון ושימור של עניינים נלמדים הנשמעים מפי הורים ומורים. אז בואו ננסה להגדיר את המושגים. מה זה לפי דעתכם הזרמה נשמתית שנותנת חיים עצמיים, ומה זה אורחות לימוד הנקנים על ידי הדרכה איטית ברוח של שינון הנשמעים מפי הורים או מורים? מה? זה הדבר הראשון או השני? יש לנו פה שני מושגים. יש לנו הזרמה נשמתית שנותנת חיים עצמיים.
ביטחון עצמי וחיים עצמיים ועצמאות.
עוד, כי לפי מה שאתה אומר, רק זה לא כל כך שני דברים מנוגדים. הוא לכאורה אומר, הוא אומר לשום קו מבדיל. אם אני אומר לשום קו מבדיל, אז בעצם למה אני מחכה עכשיו? יש שני דברים שהם לא אותו דבר, אלא יש ביניהם איזה קו מבדיל. כן?
אורחות הלימוד נשמע כמו יכולת למידה עצמית כזאת, כאילו סוג של היכולת אולי ללמוד דברים גם המורים וגם על ידי עצמך, כאילו סוג של... אבל אני לא צריך להבין מה זה הזרמה נשמתית.
חיים
עצמיים בשביל להגיד איך זה מתנגד, איך זה נוגד לזה.
כן. מה יכול להיות נוגד בהיגיון? מה יכול להיות נוגד לאורחות של לימוד ושינון שבא מלימוד עצמי של אדם ומהדברים
שלו? מה? האישיות הפנימית שלו אולי?
האישיות הפנימית שלו? שימו לב גם לביטוי הזרמה נשמתית. נשמה זה משהו מאוד מאוד פנימי. עכשיו, הזרמה זה איזשהו כוח רוחני גדול, נשמתי, שהוא גם מבפנים, אבל גם אולי כאילו הוא מגיע מלמעלה, מין איזשהו שפע כזה מגיע אליך ואתה מקבל אותו בלי שאתה עשית איזה משהו מעצמך כדי להיות ראוי לקבל אותו. לא, כאילו, לא היה לך איזשהו מאמץ, לא עשית איזשהו לימוד, לא עשית איזשהו חנה, אלא אתה מקבל פשוט זרם. הזרמה מזכירה זרם. זרם זה... יודעים, נכנס לאיזה מפל, זורם עליך, זורם עליך איזה... אז אומר, אז תכף נראה למה, למה הכוונה, אבל קודם כל להבין את המושגים. קו מבדיל בין הזרמה הנשמתית, שיהיה איזשהו שפע רוחני שמגיע באיזו השפעה גדולה ויוצרת בפנים איזושהי התעוררות גדולה נשמתית כזאת, לבין משהו כזה יותר מאופק, יותר איטי, הדרגתי, משהו כזה עם השכל, שאתה לומד, אתה מתכונן, אתה זה, לא מדובר על איזה ברקים, על איזה זרמים, על איזה, על איזשהו נשמה ש, שמתפוצצת פה, אלא עבודה, עבודה איטית, הדרגתית. זה שני המושגים. מה זה אומר לנו? למה הם זה? זה ממשיך. הוא אומר, ימי התקופה הראשונה, מיציאת מצרים עד חורבן הבית הראשון, היו שלשלת ארוכה של הזרמה זו. אין לנו לפנות אל הצורה התרבותית של האומה מצד לימודיה וחינוכה המעשי, שזה היה פעמים הרבה בשפל מצב מאוד. אבל הרוח הזורם של עוז אלוהים זה היה חובק את הכלל ולא נהדר גם בימי הירידה, כי אם בהפסקות קטנות. מה זה התקופה הראשונה? קודם כל, מבחינה היסטורית, ממתי עד מתי זה? מה? לא. הוא אומר ממתי זה. מה? תקופה הראשונה, מי? יציאת מצרים עד חורבן בית ראשון. כמה שנים זה? בערך?
600
שנה. הצעה אחרת?
2500.
וואו, הלכת. החבר'ה, זה תקלה רצינית. נכבה את ההקלטה.
בית ראשון היה 400 שנה.
יפה.
יציאת מצרים, ההליכה הייתה 40 שנה. עכשיו השאלה כמה זמן מאז
כניסת הישראל לארץ. יופי, מעולה. נו, באמת, כמה שנים יש ספר יהושע, שופטים, שמואל א', שמואל ב', עד מלכים ששלמה בונה את בית המקדש. כמה שנים זה? התקופה הזאת.
יש לי ספר בחוץ, אבי.
צריך שהספר יהיה בפנים, לא בחוץ. אז משכן שילה, כמה שנים הוא עמד? הקשבתם לרב שלומי כשהיינו בנבי סמואל בליל הסליחות. אז הרב שלומי אמר לנו. אז משכן שילה עמד כמעט 370 שנה, 369 שנה, נו וגבעון עוד 52 שנה, 14 שנה בהתחלה של כיבוש וחילוק, כלומר עד שיהושע כבש את הארץ וחילק אותה, זה 14 שנה. סך הכל, כל הסיפור הזה הוא קצת יותר מ-400 שנה, זאת אומרת, תוסיף את ה-410 שנים שבית המקדש קיים, עוד כ-400 פלוס 20-30 עד שבית המקדש נבנה, סך הכל אנחנו מדברים על כ-850, בערך 800. בסדר? זה התקופה. כניסה לארץ, כל תקופת יהושע, שופטים, שאול, שמואל, דוד, ועד ששלמה בונה בית המקדש. כל זה נקרא התקופה הראשונה. כלומר, זה כולל את בית ראשון, וזה לא רק בית ראשון. זה כל התקופה הראשונה. זה מה שהוא כולל, מציאת מצרים עד. אז זה קודם כל מבחינה היסטרית, לעשות סדר מה מדובר. עכשיו, אומר לנו הרב פוק, אז מה היה כאילו המוביל של התקופה הזאת? מה היה, מה קרה שם כאילו מבחינה רוחנית? מה עבד שם יותר? עבד שם יותר ההזרמה הנשמתית שהזכרנו קודם, או שעבד שם יותר הלימוד, השינון, החלק השני שהוא אמר קודם? אז מה הוא אומר?
הזרימה.
הזרימה. נכון? היו שלשלת ארוכה שימו לב, כמי התקופה הראשונה, היו שלשלת ארוכה של הזרמה זו. ההזרמה הזו, אתם זוכרים, זה הזרם, הזרם הנשמתי, השפע הרוחני הזה. וואו, כאילו...
רגע, אז אני אומר שהשינון זה בעצם הלימוד התורה שיש לנו עכשיו, זה שאנחנו לומדים תורה עכשיו.
כן, תכף נראה, כן, השינון. הרי כל התקופה הזאת של בית ראשון, אין לנו תורה שבעל פה. אין תנאים, אמוראים. מה יש? קודם כל, איזה כוח מאוד מרכזי נמצא אז באומה? מה? נבואה. מה נבואה מבטאת? זרימה או לימוד ושינון? מה? זרימה. כלומר, נבואה זה וואו, זה כזה איזשהו שפע רוחני שפתאום נביא ככה מקבל או איזשהו תמונות, ואז הוא מעביר איזשהו שדרים, איזה מוסר, כל מיני דברים. עכשיו, כמובן שגם בתקופה הזאת יש את חכמי ישראל שמעבירים את התורה, משה קיבל תורה מסיני, יהושע לזקנים. בסדר, היה, התורה ממשיכה, כן, היא לא הייתה מגיעה אלינו, היא לא הייתה עוברת. אבל אין משנה, אין, ודאי שאין גמרא, אין, זה לא כל כך הנקודה המרכזית עכשיו של ממש של איזשהו מתי מדרש יושבים ולומדים. יש איזה שפע רוחני מאוד גדול. יש כמובן במקביל איזשהו מעבר של ההלכות ושל הקיום המעשי, זה כמובן קורה, אבל בעיקר דרך הנבואה ודרך השפע הרוחני הגדול הזה שיש בארץ ישראל כתוצאה מהכניסה הזאת לארץ ישראל, התקופה הזאת מאופיינת בעיקר, זו הנקודה המרכזית, כן, זה מה שהוא אומר, כל התקופה הזאת, אין לנו לפנות אל הצורה התרבותית של האומה מצד לימודיה וחינוכה המעשי, שזה היה פעמים הרבה בשפל מצב מאוד. שומעים מה הוא אומר? אם היית בודק כאילו בשטח, כמה אנשים היום יום לומדים, משקיעים כאילו בלימוד תורה, במאמץ לימודי כזה, זה... לא, לא, לא משהו. אגב, מאיפה עוד אנחנו יודעים בבחינת מה שמסופר, אני אגיד גם איפה, נגיד בספר שופטים, איך אנחנו יודעים שבאמת המצב הרוחני שם לא תמיד היה מי יודע מה בשטח, בפרקטיקה לא היה מה, משהו?
היה את הסיפור של מציאת הספר התורה שלו פה, מתי זה היה?
כן, זה משהו שהוא יותר מאוחר, אבל איזה... יש משהו שחוזר בספר שופטים, איזה ביטוי כזה. זה משהו שדווקא הוא יותר בהמשך, במלאכים, במלאכים. יש משהו בשופטים, כאילו נגיד עולה איזשהו שופט, ואז הוא שופט את ישראל איזשהו תקופה, ואחר כך יש איזשהו תקופה ש... מה?
יורדים
למטה,
זה מעגל כזה.
זה מעגל כזה, נכון? כמו הרבה זה, ותשקוט הארץ 40 שנה, והוא בא שופט, עושה איזה מלחמות, זה, ואז פתאום הוא נעלם, ואז עוד פעם יש כל מיני ירידות כאלה, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, יש כל מיני גלים שאולי הוא רומז עליהם גם, הוא אומר שזה היה פעמים הרבה מאוד בשפל מצב מאוד. זאת אומרת, כאילו, צד אחד, יש ברוך הוא לפעמים ככה מעמיד לנו פתאום איזה שופט, והוא פתאום ככה עושה וואו, איזה, כן, איזה דברים גדולים כאלה, ויש לך את שמשון, ויש לך פתאום את יפתח, הוא עולה, הוא נלחם, וגדעון, וזה, אבל בשטח כאילו, לא תמיד, כן, היה כל מיני ביטויים כאלה, איש כל הישר בעיניו יעשה, וזה, זה לא באמת... וככה זה הולך, אז זה תקופת השופטים, ואז מתחיל כבר תקופה של מלכים, כמובן יש שאול, ואחר כך דוד, אז הם מלכים גדולים, והם נלחמים מלחמות, וכל מיני דברים כאלה, אבל המצב של העם הוא מצד אחד מאוד גדול, כי יש שם כל הזמן איזה מין זרימה אלוקית, הזרמה אלוקית כזאת גדולה, דרך הנביאים ודרך כל מיני מנהיגים גדולים כאלה, ומצד שני, כאילו העם עצמו ביום יום, מה?
כופרים בתורה.
כן, הוא לא, לא כל כך פוגשים אותו ולא כל כך רואים אותו באמת עושה איזושהי עבודה משמעותית וזה. זה בגדול, כן, אומר הרב קוק, זה הוא עכשיו עושה תקציר של מאמר הרבה יותר גדול, עושה לנו את התקציר. ואז הוא ממשיך. כן. אבל הרוח הזורם של עוז אלוהים זה, היה חובט את הכלל, ולא נהדר גם בימי הירידה, כי אם בהפסקות קטנות. כלומר, זה בגדול היה כל הזמן, מדי פעם היה ככה איזו הפסקה. אלא, שאין רוח אלוהי זה, הנתון כמו סגולה ומתנה, גומר את תפקידו, רק לפי אותו ערך אשר יעובד על ידי שכלול לימודי. אז קודם כל, מה זה סגולה ומתנה? עם ישראל עם סגולה, זה נכון. אבל בוא נתרכז במילה מתנה. מה?
דברים שאתה לא מרוויח.
כשאתה מקבל מתנה, מה האפיון הכי... מה? כן, אבל עוד פעם, מה, תחשבו, אתה לא עשית משהו בשביל זה. מה ההבדל במתנה לבין קנייה, מכירה? קונה משהו, אני משלם, אני עושה משהו. מקבל מתנה, אני פסיבי, מקבל מתנה. אז בית ראשון, נגדיר אותו במילה אחת, כל השפע הרוחני הזה, מה הוא היה? מתנה. לא עבדנו כדי לקבל אותו, לא התאמצנו כדי לקבל אותו.
באנו לחרדה מכל הערים וזה.
אנחנו סגולה, ואנחנו מקבלים מתנה, וזה ככה נופל עלינו ומגיע אלינו. וזה מרומם אותנו וזה זה, אבל מה חסר, אומר הרב קוק? אם זה מתנה, זה לא יגמור את תפקידו רק לפי אותו ערך אשר יעובד על ידי שכלול לימודי. זאת אומרת, אם רוצים להשלים את המתנה הזאת, שהיא באמת נהיה ראויים לה, באמת היא תהיה חלק מאיתנו, אז מה צריך לעשות? מה? צריך לעבוד, צריך לשכלול לימודי. מה זה שכלול לימודי?
להשקיע בלימוד.
צריך להתאמץ. להשתכלל. מה זה להשתכלל? להשתכלל זה להיות יותר טוב, להיות יותר חזק על ידי לימוד. כלומר, אתה רוצה לזכות במתנה שהיא תהיה שלך, אתה צריך לעשות איזושהי עבודה לימודית, איזושהי לקנות את זה, ואז המתנה הזו, זה לא היה. בבית ראשון, הדבר הזה כמעט לא היה. הוא היה מאוד מאוד חסר. מה? בסדר? כלומר, זה... כאילו...
כאילו, בהתחלה כאילו קיבלנו את זה
בתור
מתנה, את השפע, אבל כאילו,
בימינו קצת יותר להראות
כדי להצליח
ב... כן, תכף נגיע לימינו. אבל לפני ימינו... עכשיו נגיע לשלב הבא. מבחינה היסטורית אנחנו בינתיים שלב אחד ראינו. בית ראשון, אמרנו 850 שנה, זה המאפיין של התקופה. הזרמה נשמתית, שפע גדול, מתנה, מנהיגים גדולים, העם לא כל כך רואים שהוא שותף ומקבל ועושה משהו כדי לקבל את המתנה הזאת, כי זה העניינה של התקופה הזאת. להשפיע שפע ושנקבל אותו.
מזכיר קצת ילדות.
יפה, יכול להיות.
כאילו לא צריך לעבוד, אתה מקבל את הכל.
אתה מקבל כזה את הכל הזה, כן, עד רבה. זה יפה מה שאתה אומר, כי באמת כתוב שצריך להסתכל על ההיסטוריה, גם של העולם וגם של עם ישראל, באיזשהו מקום צריך להסתכל עליה כאיזשהו תהליך, כמו בן אדם שגדל וצומח. אז יכול להיות שזה עד רבה, שזה גם צד. אבל השכלול הלימודי הבא בסילוק רוח הקודש, הוא צעד לנסיגה לאחור, אף על פי שיש בו כמה מעלות טובות. וזהו יסוד הבית השני, שהיה מסולק שכינה ורוח הקודש, וממולא באור תורה וחוכמה. אז עכשיו, אנחנו מתחילים לעבור לשלב ב'. מה קורה בשלב ב'? הדבר ראשון, הוא אומר, שחרור לימודי הוא בא בסילוק רוח הקודש. מה זאת אומרת סילוק רוח הקודש? מה זה ומה, איך זה התבטא במציאות?
נראה לי כאילו שאני יותר אנשי
חוכמה,
ואנשי הנביאים כאילו כבר
התמעטו. יפה. מתי בטלה הנבואה? התקלות פה, אה?
אנחנו מהצבא, אנחנו עוד לא מפוקסים.
חזור מהר לעניינים. מי היו הנביאים האחרונים, האחרונים? חגי, זכריה ומלאכי. מתי הם? מתי הם חיים?
תחילת בית שני.
תחילת בית שני. זאת אומרת, סוף בית ראשון, חורבן בית ראשון, כן, ירמיהו נביא החורבן, בית המקדש נחרב, יחזקאל, ירמיהו, בית המקדש נחרב, 70 שנה גלות בבל, ועזרא ונחמיה, כן, הם חצי נביאים, חצי מנהיגים מדיניים, אפשר לקרוא לזה, ודאי נחמיה הוא יותר מנהיג מדיני. ויש לנו את חגי, זכריה ומלאכי, שהם מופיעים. וכן, יש לנו בתרי עשר, יש לנו גם נביאים שהיו עוד בבית ראשון, הושע וכדומה. ויש לנו חגי, זכריה ומלאכי, שהם פה ממש בתחילת בית שני, וזהו, והם הנביאים האחרונים. זאת אומרת, תכלס, בית שני, אין בו נביאים. כן, הם בהתחלה מנבאים על, 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 על בנייתו של הבית, וזהו. אז מצד אחד, אומר הרב קוק, השחרור הלימודי, הבא בסילוק כוח הקודש. אז מה גורם סילוק כוח הקודש? סילוק הנבואה, מה היא גורמת? מה? לחוכמה, לשחרור לימודי. זאת אומרת, כבר אין לך את הנביאים ש... אין לך את הנביאים שמלעיתים אותך, שמזרימים בך רוח, שכל הזמן גורמים לך להתעלות ככה כתוצאה מהנבואות שלהם. אז עכשיו, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להביא את עצמך, אתה צריך להתחיל להשקיע מעצמך, אתה צריך ללמוד, אתה צריך... עכשיו, הדבר הזה, אומר הרב קוק, הוא לכאורה מצד אחד, הוא צעד לנסיגה לאחור. למה זה נסיגה לאחור? כי אין את הזרם, אין את הנבואה. בכל זאת זה, וואו, מי לומר, היה... איפה זה? אף על פי שיש בו כמה מעלות טובות. כמובן, מה המעלות הטובות? עוד פעם, מה היתרון הגדול של השחרור הלימודי? מה?
העבודה של אנשים בשביל
זה. אנשים עושים מעצמם, אבל לא מתנה. זה לא משהו שאתה מקבל בלי להיות ראוי אליו, בלי להיות מחובר אליו, בלי לא לגמרי לרצות אותו, בלי זה, אלא עכשיו אין לך את האור הגדול הזה. אתה מחפש את האור מעצמך, איפה אתה מוצא את האור? אתה מוצא דרך לימוד, דרך... אנשי כנסת הגדולה, נכון? הם מתחילים לתקן תקנות, תפילה, בונים בתי מדרש, מתחילים להשקיע בלימוד כדי, מה שנקרא, מלמטה למעלה, כן? את בית ראשון אפשר להגדיר אותו משהו שמגיע מלמעלה למטה. בית שני, משהו שבא מלמטה למעלה. כלומר, זה עבודה שלנו. מצד אחד נסיגה לאחור, מצד שני, כמו שהוא אמר קודם, השכלול הלימודי, במשפט הראשון, כן, אמר, הדרכה איטית הנקנית ברוח של שינון ושימור של עניינים נלמדים, הנשמעים מפי הורים ומורים. משהו שאתה מביא את עצמך. אז כל זה, זה בית שני. זהו יסוד הבית השני, שהיה מסולק שכינה ורוח הקודש, הוא ממולא באור תורה וחוכמה. כלומר, זה מאוד ברור. כתוב בתלמידת השני, כלומר, ביומה אומרת, יש כל מיני דברים שהיו בראשון ואין אותם בשני. אפילו שהיה בית מקדש, הוא היה שונה מהראשון. כל מיני דברים שלא היו בו, אש וזה ושכינה, כל מיני דברים שלא היו בו. זה היה ביטוי לזה שיש פחות הזרמה נשמתית. צד שני, היה הרבה יותר תורה וחוכמה. שהכנסת הגדולה, הם אמרו, העמידו תלמידים הרבה, אז הם אמרו להעמיד תלמידים, התחיל לעשות
מה זה תלמידים. אם גדול יהיה כבוד הבית, משהו החדש, כבוד הבית החדש, מה הכוונה?
גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון, מן הראשון. כן. אז על איזה בית זה נאמר? כן, אז תכף נראה מה הולך להיות בבית שלישי ובתקופה השלישית. אבל אתה אומר רעיון יפה, אתה אומר, אם הוא בהנחה שזה נאמר על בית שני, אז לכאורה הוא כאילו אומר לך על משהו שבית שני יהיה יותר גדול מבית ראשון, למרות שמבחינת השכינה וזה הוא היה פחות. מבחינת השכינה הוא היה פחות, אבל מבחינת הזה הוא יכול להיות שהוא בעצם הוא יותר גדול. אז עד רבה. רק צריך לבדוק בפסוקים על מה זה נאמר. יפה, אז זה בית ראשון, זה בית שני. עכשיו, אומר הרב קוק, רוח התחייה מתרוצצת בקרבנו מפני שנטיות אלו השתיים כבר דורשות את תפקידן. רגע, מה אומר פה? עכשיו. ימינו, כן? מה קורה בימינו? דיברנו בית ראשון, דיברנו בית שני. מה קורה בימינו?
מסתיים ביחד.
רוח התחייה, תהיות אלו השתיים כבר דושות לתפקידה. כלומר, הגיע הזמן לחבר את שני הכוחות האלה. אז מה זה אומר בפועל? רגע, אז בוא תראה מה הוא אומר לנו, קודם כל מה הוא אומר לנו, אחר כך נחשוב עוד לבד. הוא אומר, ואנו חייבים להיחלץ חושים, לסול את הדרך לרוח הקודש, לגילוי אליהו, להופעת הנבואה, כשימלאו התנאים החיצוניים, יחד עם הדרכת התלמוד והחינוך המודרג, אשר עד כה היו עומדים במצב של ניגוד זה לזה. עד כה, עד עכשיו, זה היה שני דברים סותרים. כן, היה בית ראשון כזה, נגמר השכינה, הגיע הלימוד המודרג והשינון, כמו שאמר קודם. עכשיו הוא אומר, עכשיו אתה אומר בצדק, מה, אבל זה לא תלוי בנו עכשיו אם תהיה נבואה או לא. זה הזרמה, הזרמה זה או שיש זרם או שאין זרם, מה? אז פה יש חידוש גדול, כי מה הוא אומר?
יש דברים שאנחנו יכולים לעשות.
אנחנו צריכים לסלול את הדרך, הוא אומר. אנחנו צריכים לסלול את הדרך לרוח הקודש, לגילוי אליהו, להופעת נבואה.
איך סוללים את הדרך הזאת?
או, יפה. אז מה אתם אומרים? איך סוללים את הדרך? בוא ניקח לדוגמה, נגיד, בוא ננסה להיזכר באיזה מאמרים של חז'ל על מי שורה הנבואה. צלצל לכם משהו, מה? חכם, גיבור ועשיר. כלומר, יש פה איזושהי אמירה של חז'ל שאומרת שהנבואה היא לא סתם מגיעה. היא מגיעה כשיש חוכמה. חוכמה היא ביטוי גם לחוכמה רוחני, גם לחוכמה מעשית, גם מידות. ברמב״ם אומר שהאיש בעל המידות הוא נקרא חכם. ויכול דעות, הרמב״ם אומר שבעל המידות הוא קורא לו חכם. גיבור, אז מה זה גיבור? זה אחד מרים משקולות.
אחד שעומד על מה שצודק.
איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, כמו גבורה, גבורה זה תכונת חיים של עוצמה, של נחישות, של דרך, של עשיר, אז הוא עכשיו איזה מיליונר שעשה כסף. אלא,
מה? עשיר בדעת.
עשיר בדעת, וגם, יכול להיות גם עשיר. יש עשיר השמח בחלקו שזה קשור למידות, וכמו הגיבור שכובש את יצרו, אבל זה יכול להיות גם עשיר, כאילו שיש, כאילו שהחיים הם, הם, הם מלאים, הם עשירים, הם גדולים, הם מפותחים, הם... הנבואה מגיעה לא על מצב מסכן, הנבואה מגיעה על מצב, היא שורה על, על כוחות חיים גדולים שמתפתחים. איזה עוד כוח נראה לי, בוא נשאל את עצמנו, בתכונות של האדם, איזה כוח אתם חושבים צריך בשביל נבואה? מבחינת היכולות שלנו. מה? אז הזכרנו, גיבור וזה דיברנו. מבחינת כוחות הנפש, כוחות החיים של האדם. ענב, ענב, כן, ענב קשור למידות. אני אומר שוב, כוחות החיים של האדם, התכונות, לא התכונות רק של המידות, אלא... מה? להיות כללי. יפה. מה עוד? מה עוד צריך ככה נביא? השם, אמונה. אנחנו מכירים את הרמב״ם בשמונה פרקים, שהוא מתחיל, הוא אומר, נפש האדם כוללת, יש נפש שכלית, יש נפש, יש רגש, ויש אחד מהכוחות שמה זה? יש נפש בהמית, ו... בדמה. מה זה מדמה? איזה כוח זה? מה? דמיון. לא, בסדר, דמיון. נביא בסוף הוא רואה מראות, הוא צריך לפרש את המראות האלה. זה כוח שצריך לפתח אותו, כוח דמיון. אומר שאז הרב קוק אומר, מה?
לקרוא ספרי פנטזיה.
כן, הארי פוטר. כלומר, זה משהו... לא, זה, תחשבו, זה כאילו לצאת מה... אוקיי, היינו בית שני, לאורך כל הגלות גם אנחנו לומדים, ארבע עמות שההלכה הזה מצוין, בסדר, ספרים, לומדים, אבל שתהיה נבואה, צריך איזשהו רוחב הרבה יותר גדול, איזשהו רוחב נפשי ורוחני הרבה יותר גדול. וזה רק דוגמאות, כן, הדברים האלה. יכול להיות שהיום כל עולם היצירה שיש סביב המוזיקה, סביב... תיאטרון, ועוד כל מיני דברים שהם, הם, זה יצירה, יצירה היא דמיון, כן? אתה הולך על משהו, ואז אתה מתחיל ליצוק לתוכו כל מיני תכנים, זה לא רק לימוד, זה... אז, עכשיו, כמובן, עבודה רוחנית, כן? עבודה רוחנית נגיד במאמר ההוא, אולי אני חושב שזה גם הופיע פה, בהמשך, הרב קוק נגיד מדבר על תנועת החסידות. שהיא קמה על הרקע הזה שעם ישראל כבר היה צמא ל... כן, הרי מה ההבדל בין התנועה, תנועת החסידות למתנגדים? מתנגדים מאוד השקיעו בשכל. בשכל, בלימוד, בפלפול. באה תנועת החסידות, כן, בעל התניה, בעל השם טוב וזה, מה אמרו? אמרו, רגע, עבודת השם זה לא רק לימוד. יש רגש, יש שמחה, יש תפילה, נכון? מה? זה דברים בדיוק, זה דברים שהם שייכים לזרימה, דברים שהם שייכים לשפע האלוקי הרוחני יותר, הכללי יותר. עכשיו, זה דברים שהם, זה כבר דברים שהם, הרב קוק אומר, זה כבר קורה, אבל זה לא סתם קרה, זה קרה כי... היה איזה חוסר בזה, כאילו כבר הרבה שנים שאין לנו את זה. אנחנו כבר מבית ראשון כבר אין לנו את זה, כל בית שני, אבל עדיין היה לנו בית מקדש וזה, בכל זאת היה לנו דברים, ואז גלות ארוכה, אין לנו בגלות אלא ארבע עמות של הלכה בלבד. אז הלכה זה חשוב מאוד, זה יפה מאוד, ארבע עמות של הלכה, אבל זה לא הכל. בסוף יש לנו חיים פנימיים, יש לנו זרימה. הזכרתי מוזיקה. המוזיקה היא מפעילה בנו זרמים שהם לא של שכל. זה זרמים של רגש, זה זרמים של, של חיים. בתנועת החסידות, נגיד לדוגמה, היא מביאה את, את הזרמים האלה. אגב, הוא אומר שם הדבר מאוד מעניין, הוא אומר שעל הרקע הזה צמחו נביאי השקר. היו שבתאי צבי ואלה, שהם, היו שם כמה כאלה שהם היו נביאי שקר. זאת אומרת, הם באו ואמרו, כאילו אנחנו נביאים, והתחילו להגיד כל מיני דברים. באמת הם לא, הם לא היו באמת, אבל התחילו, למה התחילו לשמוע עליהם? כי היה צמאון לנבואה. אז, אז כל מי ש... כל מי שהביא כאילו נבואה, אז שם שמעו לו, למרות שהוא לא, בסוף התברר שהוא לא אמיתי. לא, לא, לא היו צריכים לשמוע לו. אבל למה בכלל התחילו לשמוע לו? כי היה צמאון לרוחניות כזאת. אז זאת אומרת, שגם מבחינת כוחות החיים והרגש וכל כל זה, וגם מבחינת הדמיון, וגם מבחינת התפילה, וגם מבחינת הלימוד עצמו, שהוא לא רק לימוד עכשיו של ארבע אמות של הלכה, אלא גם לומדים דברים אחרים. כן, נסתכל היום על הבית מדרש, אז יש בו גם לימוד חסידות, ויש בו גם לימוד מוסר, וכל מיני דברים שהם קשורים יותר לחיים, לזה, הם לא רק עכשיו פלפול של סוגיה, אלא רוחב גדול של דברים. כל הדברים האלה, הם יסללו את הדרך, בסוף זה, 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 זה מתנה אלוקית, כי אנחנו לא יכולים להתנבא מעצמנו, אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא ינבא אותנו. גילו אליהו, אנחנו יכולים להכין את עצמנו, אבל בסוף אליהו יתגלה לא בבחירה שלנו, אבל אנחנו יכולים להתכונן לזה. ולעשות הכנות לזה. אז, בעצם אומר הרב קוק, היום יש לנו את שני הדברים ביחד, כן? צד אחד, אנחנו צריכים לסלול את הדרך לזה. צד שני, זה יחד עם הדרכת התלמוד והחינוך המודרג, שעד עכשיו הם היו מנוגדים זה לזה. וכל המסתכל באורחות החיים ודרישותיהם בארץ ישראל, ובמהלך כינוס הגלויות, והצעדים הארוכים לעומת העתיד הגדול שיש בו, ישכיל, תראו את מה הוא אומר, שאין דברינו אלה חזון רחוק, ולא השערות פורחות, כי אם דבר מאומת לקוח מגופם של החיים. הוא אומר, תשמעו, זה לא... זה אומר לפני 110 שנים. הוא אומר, תקשיבו, זה לא כזה רחוק. זה לא מדבר איתכם עכשיו על איזה דברים בעוד מאות שנים. זה מתחיל. זה עכשיו מתחיל, זה קורה. אנחנו חוזרים לארץ ישראל. מצד אחד באנו עם כל הרכוש הזה מהגלות, את כל התורה שבעל פה, את כל המשנה והגמרא וכל הראשונים והפוסקים והשולחן ערוך וכל הלימוד המודרג הזה וכל הדברים האלה שקנינו את זה מאוד חזק, כאילו הדבר הזה שהיה חסר בבית ראשון, אנחנו עכשיו השלמנו אותו בגדול. הרבה מאוד שנים השקענו בלימוד שכלי, בפרטים של התורה וכל הדברים האלה. עכשיו חוזרים לארץ ישראל, צריך לבנות על זה, בעצם להחזיר את בית ראשון. בית שני יש לנו, בית ראשון נעלם, כל הנבואה ורוח הקודש וכל ההזרמות הנשמתיות האלה נעלמו, כי לא היינו בארץ ישראל. עכשיו חזרנו לארץ ישראל, בית שלישי, גאולה שלישית אין אחרי החורבן, בית שלישי אין אחריו חורבן. זאת אומרת, אנחנו עכשיו במצב של חיבור של שני, של שתי התקופות. אז בבקשה, צריך להתכונן. יש פה קריאה. אנחנו צריכים להתכונן. אז ככה פתחנו את, את הפתח. עכשיו יש בהחלט מקום לחשוב מה, מה זה אומר, מה עושים עם זה. דיברנו קצת ככה בקטנה, אבל... זה תמצית של מאמר של כמה עמודים, מאוד מאוד מעניין. כמובן, מי שרוצה ככה לראות את כל המאמר, אז כדאי.